היום נתחיל לעסוק במאמר, הייתי אומר, הכי אופייני, הכי משקף של רב לכנסים, קוראים לזה באנגלית being firm and being good. מה ההבדל בין firmkeit בצורה הצרה ביותר לבין התחושה של טוהר לב ולהיות טוב ולעשות את הדבר הנכון. אני אומר שזה אחד מהמאמרים שהגדיר את רב לכנסים, ולא רק בגלל שזה כל כך עמוק בתודעתו ומחשבתו, אלא גם בגלל שבמאמר הזה אפשר לראות כל מיני קווים אופייניים של מחשבת רב לכתנסין והגותו ודרכו. למשל, נראה את הדרך שבה הוא מתייחס לנושא בצורה הוליסטי ופנורמי. אמרתי כמה פעמים שאין כאן אמירה אחת דרמטית, חותכת, חודרת. יש כאן מערכתיות. הוא מתייחס לנושא, והוא מרחיב, והוא נותן כל כך הרבה רקע, ומחבר אותו לכל כך הרבה דברים מערכתיים ומבניים, שפשוט אתה יוצא מהחוויה שהמשפט, אין כאן משפט מכריע, משפט משכנע, יש כאן איזו הרגשה שהתייחסת לעולם שלם. התייחסת, אני זוכר, בשנה אחרי, לפני שרב לכתנסין נפטר, אז אני מדבר הרבה בכל מיני מקומות בעולם, אנשים נגשו אליי ואמרו לי, למה אתה כל כך הרבה מצטט את רב עמיטל ולא כל כך מצטט את רב לכתנסין? אמרתי להם, רב עמיטל יש לו את האמירה, את הפתגם, את הסיפור, את הניגון, את הזווית, את הפרספקטיבה. אפשר לצטט אותו, אפשר לתת את המנישת, את האמירה המשכנעת. רב לכתנסין בנה אותנו. בנה אותנו מקומה בסיסית, קומת קרקע, קומה. קשה למצוא את המשפט. קשה לתמצד, מאוד מאוד קשה להכניס הכל מורכב, אבל יצאת, הנה, בעצם המגמה של המאמר פה הוא להתייחס לשאלה כשיש סתירה בין טוב לבין רצון השם. בעצם להתייחס למצב של עקידת יצחק. וגם רב עמיטל התייחס לכך, וכמובן הרבה אחרים לפניו, וכל אחד מתייחס לשאלה כדרכו ונותן קצת רקע. במאמר הזה, שאני לא יודע אם נגמור אותו היום, אין הרבה התייחסות לשאלה המרכזית, אבל זה אנטי-קלמטי. ברגע שאתה רואה את כל המערכת, כבר השאלה הזאת הספציפית לא כל כך חשובה. כי בעצם לפעמים אנחנו נגררים לאיזו תפיסה מאוד צרה, שיש את הכפתורים החשובים והשאלות, הכפתוריות, ה-button questions, הן הכי חשובות, כשהאמת היא שהשאלות האלו הן שאלות, כל דור תטפל בהן, הן חולפות והולכות, לא השאלות האלו. הגישות והעקרונות והערכים הם החשובים, והם בלתי תלויים בזמן ובקונטקסט. כל קונטקסט יתפל בשאלה, וכמובן שאלה שעולה עכשיו היא שונה משאלה שעלתה לפני 200 שנה, והיא תהיה שונה משאלה שעלתה לי בעוד 200 שנה, וכל דבר צריך להתייחס לשאלה הזאת, אבל הערכים הם נצחיים, המושגים, האיזון, הגישה, וקיבלת תחושה שעבור זה בונה אותך בצורה בלתי מותנית בזמן ובקונטקסט הכרונולוגי. אתה יכול להתייחס במבט על, וכמובן, איך נדון בשאלה הזאת הספציפית, בסדר, נדון בזה, אבל זה לא סוף העולם, השאלות הספציפיות שבדרך כלל מלעטות את האנשים. אפשר גם לראות איך שהוא קורא פסוקים. זה לא בדיוק הקריאה הרצוגית, זה לא בדיוק הקריאה מילה מנחה וכיאזמית ומערכים ומערכות, זה קריאה אחרת, אבל קריאה מאוד מאוד מדויקת בפסוקים, במילים, בצמד מילים. זה קריאת מיקרו, הייתי אומר, לא קריאת מקרו. בואו נגיד ככה, באנגלית קוראים לזה deconstructionist, קריאה פירוקית, לפרק את הטקסט. רוב הראשונים וחז"ל היו deconstructionism. אות יתרה, מילה יתרה, וו, יוד, כפל לשון. כל המהפכה המודרנית זה לקרוא את זה בצורה מקרו. איך לקרוא את המערכות, ואיך לקרוא את הקטעים, ואיך להשוות, כמה זה יכול למצוא את האיזון, מאוד מאוד קשה לי, כי אני חושב שהמהפכה הזאת קצת מזלזלת בקריאה הדקונסטרוקטיבית. שלדעתי זאת גם, כי אני למדתי הרבה ספרות, וגם בעולם הספרותי הכללי, גם קוראים לזה מילה במילה ועוד ועוד. צריך למצוא את האיזון, גם לקרוא את זה בצורה גלובלית, וגם להתייחס למילים ספציפיות. אז אפשר לראות איך שהוא קורא את הפסוקים. כמובן, נראה כאן את הגישה שלו לתורה מדע, שזה מאוד מאוד שונה. מהגישה של סולובייצ'יק ואני נגיש, יש לנו הרבה חומר פה, לא יודע אם נספיק בשבוע, נראה את האנושיות שלו, איך שהוא מכבד אנשים גם שלא יהודים וגם שלא דתיים, מה זה להיות אנושי, מה זה להיות יומניסט, איך נגדיר אותו, במיוחד לאנשים דתיים, כי בדרך כלל בעולם הכללי יומניזם החליף את הדת, כי על השטח הן מנגישות והן מציגות גישות שונות ועקרונות שונות. דת זה משהו לאומי וספציפי ומיוחד ובחירי ונבחרנו, והאומניזם זה משהו פלורליסטי וגלובלי וכולם שווים. איך נמזג את שניהם? ובחזין עסק בזה הרבה, לא כל כך במודעות בצורה מודעת, אלא בתוך הגישה שלו הרגשנו שיש מתח בין שניהם, מתח בריא, לא מתח שסותר ויוצא איזו סתירה. נראה את, את הכנות האינטלקטואליות שלו, להודות על דברים, לא כל הזמן להחיש, גם זה נוגע לך. איך שהוא מתייחס לעולם החרדי, דבר שלדעתי דורש הרבה הרבה טיפול והרבה תיקון בחברה שלנו, בקהילה שלנו. יש כאן הרבה הרבה דברים אופייניים, זאת הסיבה שאני כל כך אוהב את המאמר הזה. מי שרוצה לקרוא את המאמר, קודם כל בהצלחה. תגידו קצת פרקי תהילים, זה לא כל כך קל. אולי אחרי התמצית שלי. אבל מי שרוצה לקרוא, זה בתחילת הספר באור פניך, באיז לייט, זה הייתי אומר, אחד מזה נכתב כמאמר, לא כשיחה, מה שנותן לו קצת עומק וקצת, לא שהשיחות לא היו עמוקות, אבל יש שמינות פה, יש עומק, יש הרבה חומר פה. אז בוא נלך לאט לאט. מה קורה כשיש הבדל, פער בין הטוב לבין הדתי, בוא נקרא לזה. אז קודם כל צריכים להגדיר מה זה טוב, מה זה דתי. אי אפשר להתחיל את השאלה הזו, אבל יש שנגדיר. Good luck, ההגדרה הזו תיקח לו איזה 10 דפים. אז קודם כל, מה זה להיות טוב? מה זה נחשב טוב בעולם? כשאנחנו מזכירים את השם הזה ואת המילה הזאת, מה הדרכים השונות, מה הווריאציות השונות, הגוונים השונים של טוב? אני זוכר כשחזרתי מליל שבת אחרי תפילה, כשבלחסי נתן את השיחה, סיפרתי לכם קצת. השיחה של הלכסין היה מינימום, שעה, שעה וחצי, לפעמים שעתיים, ליל שבת, באמצע החורף, כלום, ככה ישנים, שעות ראשונות. ממש נכנסתי לבית, עשינו קידוש 3-4 שעות אחרי תפילה. כמובן בקיץ קצת, הוא קצת ריחם עלינו, אבל גם עשינו קידוש 10:30. אז אשתי שואלת אותי, על מה דיבר הלכסין הערב? אמרתי, הוא דיבר לנו, סיפר לנו שמשה רבינו היה אדם טוב. אשתי מתחילה לצעוק, מה לקח לה שאתה להגיד שמשה טוב, אני יכול להגיד את זה בשבת אחת, אבל כל זה ניואנס ועדין וזוויות שונות. הייתי משווה את זה, אני שולקח יעלום, שם את היעלום על איזה ציר, ומסובב את היעלום מדרגה מדרגה, כדי לראות את הרפלקשן, את השיקוף של השמש. כל מדרגה שאתה משנה את היעלום, אתה משהו אחר. מה זה טוב, ומה הטוב שבטוב, ומה זה טוב לשם, וטוב לאדם, ומה החיסרון של טוב, ואיך הוא פיתח את הטוב, זה לא שמשה היה טוב. נתן לנו את היכולת לקחת את הגישה אחורה. מישהי כאן, אני יודע שאני שואל שאלה מיוחדת לבנות חוץ לארץ, קצת בנות חוץ לארץ, מי שהייתה פה בקבוצת כדורסל, בהייסקול, יש קבוצות כדורסל, כן? קבוצות כדורסל, יש תנועה בכדורסל, שהיא מאוד מאוד יעילה, קוראים לזה תנועת הסטפ בק, כן? לוקחים את הכדור, עושים ככה, ועושים את הסל. פעם שיחקתי. step back, וזורקים. אז ג'יימס הרדן מדף לטוב בזה. אז קראנו לזה step back. צריכים כל הזמן בחיים לעשות step back. כל הזמן לחשוב, כי בעצם החשיבה והשקלול שלנו הופך להיות מאוד לינרלי, מאוד קווי ומאוד צר. מה הגורמים השונים? כמובן, נשים צחוק מזה, הכל אצל גושלגים זה מורכב וניתוח, אבל בסדר, לא להיכנס למורכבות יתר. אבל לא כל דבר הוא פשוט, לא כל דבר חד וחלק ובינארי ושחור לבן. אז מה זה טוב? יש סוגים שונים של טוב. אם נסתכל בטוב, אני לא הבאתי את הפסוק, אבל יש את הרב לחנסין בעצם מסר לנו ששלושה גוונים, שלושה סוגים של טוב כבר מופיעים בפרק ראשון, פרק שני. בבראשית לא ציינתי את כל הפסוקים, אבל הקדוש ברוך הוא קורא לעץ הדעת טוב ורע. שם יש הבדל בין טוב לבין רע. אז כנראה שהתייחסות שם היא לטוב מוסרי, טוב ורע. רע זה הפך של משהו. אף אחד לא תגיד שהפטיש הזה הוא רע. הוא לא רע, הוא לא יעיל, לא אפקטיבי, הוא לא חד. הוא לא... אבל אדם שעושה פשע, פושע, עבריין, הוא רע. אז יש טוב מוסרי. עץ הדעת, טוב ורע. יש גם כן טוב פרקטי. כשהקדוש ברוך הוא אומר לא טוב היות אדם לבדו, הכוונה היא כמובן המצב הזה יכול לדרדר לרע מוסרי. אבל בעצם התייחסות הראשונית הבסיסית זה לא טוב פרקטי, כי יהיה בודד, יהיה מבודד, יהיה קשה לו, צריכים מישהו לחיות איתה. אז הלא טוב להיות לבדו, יש גם טוב פרקטי. מה זה טוב מבחינה פרקטי ופרגמטי וטכני? ויש גם לא טוב פרקטי, יש גם טוב אסתטי. כשהתורה מספרת שעץ הדעת זה טוב למאכל, ברור שזה לא טוב מוסרי, כי הקדוש ברוך הוא מצווה נגדו, וזה לא טוב פרקטי, כי הפרי לא נותן תזונה, אז אין כאן פרקטיות, אבל החוויה של טעימת הפרי וטעימת המיץ והאכילה, היא יוצרת איזה טוב אסתטי. אז אפשר להתייחס, וכמובן זה כבר לפני שאנחנו מתחילים, זה כבר אפילו לא נכנסתי לכביש. לפני שמתחילים כבר, מתחילים לחשוב מה זה טוב בחיים, ואיזה טוב אנחנו בוחרים, ואיזה חוויות קולות את שלושתם, ולפעמים עושים חשבון של טוב אחד לחשבון אחר. זאת אומרת, לפני שנתייחס ליחס והדינמיקה בין טוב לבין דת, מה זה טוב? ומה עושה לנו טוב בחיים? וכמובן המילה הזאת, שהיא כל כך רפויה וכל כך קלישה, הופך להיות משהו עם עומק. מה הטוב שלה? במקום להגיד טוב לי, לא טוב לי, מה טוב, מה טוב, אני לחשוב לפני שאת אומרת את המילה, כי לפעמים את מתייחסת, וכמובן, בדיבור, בשיח שלנו מאחרים, בדרך כלל הטרגדיות הגדלות בחיים הן תוצאה ממיסקומיוניקיישן, חוסר תקשורת. ורוב החוסר תקשורת, אנשים לא מדברים אחד לשני, זה טרמינולוגיה. טרמינולוגיה אצלי זה שונה אצלך, ואף אחד לא יודע מה השני מדבר. וזה החוסר תקשורת בעצם הסינדרום של מגדל בבל. כמו שחושבים, יודעים איזה טוב התכוונת, למה בדיוק התכוונת. דרך כלל שאני מורה את הבחורים בישיבה, אני מנסה לחתוך בטרמינולוגיה. לא שמש בטרמינולוגיה, כי זה רק משבש, וזה רק מסתיר את התוכן, את המשמעות. בואו נדבר אחד, בואו נגדיר מישהי פה, קודר, עשתה קודינג בהייסקול, כן, ג'אווה או C++, כן, לא עושים בתחילת הדרך, קובעים משתנים, X לתוכנה הזאת equals 10, ו-Y שווה 15, ואז כל פעם שמזכירים בתוך התוכנה הזאת, X שווה ו-Y שווה. צריכים להגדיר את המונחים. אז טוב, יש שלושה סוגי טוב. מה זה להיות אדם דתי? מה זה עבודת השם? זה קצת יותר קשה. כי זה עולם רחב. זה עולם שכולל מכלל את הכל. אבל רב לחסין כמובן ניסה לתמצת ולחמת אותו לקשר עם הקדוש ברוך הוא בנוי יראת שמיים. יתה ישראל, פסוק 2, דברים פרק י', מה השם לוקח השם ממך? אז זה די פרונטלי. הקדוש ברוך הוא כאן בעצם מתמצת ומותח ומקמץ את הכל, מה השם לוקח השם ממה זה השם לוקח השם, שאולד את הכל, שקורא את הכל כולה. אז כאן יש ניסיון ליצור איזה מיקרוקוסם. מה השם לוקח השם ממך? כי אם ליראת השם לוקחה, וכתוצאה מכך, אם היראת שמיים היא איתנה, דיברנו על זה שבוע שעבר, אז ללכת בכל דרכיו, לעבור אותו, לעבור את השם לוקחה, בכל לבבך ובכל נפשך, כשאני הייתי נותן איזה תרגום בסיסי, תרגום פשוט, תרגום לא מקצועי למשפט הזה, מי שרוצה לראות, הפסוק הזה כמובן הוא כוכב, הפסוק הזה מופיע בכל מיני מכחי בכל מיני מקומות, הפסוק הזה מכחי במסילת ישרים. בפרק ראשון בהקדמה, כשבעצם מחפש מה זה עבודת השם, הוא מפרק את הפסוק הזה לחמש סעיפים, יראת שמיים, שלום עמך, יראת השם לוקחה, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, עבוד את השם לוקחה בכל ובכל ובכל נפשך, אפשר לראות פה, אהבת השם, יראת שמיים, הליכה בדרכיו, ועבודת שמירת המצוות. בעצם, הוא ממציא פה איזה סעיף קטן חמישי, בכל לבבך ובכל נפשך, שזה לא רק הפעולות, אלא גם כן המוטיבציה. שאני אולן, שאני מסור, זה לא רק שאני עובד אותו ויורד ממנו, אלא הפעולות שלי הם עם התמסרות, ואני נדבק לחוויה, זה לא שתם שאני עושה את זה כאוטסיידר. זה בעצם היעד של השנה, מה היעד שלכם? אני מתאר לעצמי שכולן דתיות פה, אבל אף אחד לא נכנסה פה, לא דתי. שאני לא הפוך את זה למשהו יותר פנימי ויותר, עם יותר להט ויותר התלהבות ולהפוך את עבודת השם למשהו מרכזי, לציר מרכזי, לא כמשהו שאנחנו עושים בצד, משהו חברתי וסוציולוגי ותרבותי, אלא וזה התוך, שזה הפנימיות שלנו לעבוד את השם בכל לבבך ובכל נפשך. הגמרא אומרת במסכת שבת, אמר ביוחנן, משום רב אלעזר, אין לקדוש ברוך הוא אליראת שמיים בלבד, שנאמר ואתה ישראל, מה השם לוקח השם למלך, כי זאת אומרת, אני מאוד מאוד ממליץ, מי שרוצה קצת לעיין, לקרוא את הפרק, שני הפרקים הראשונים מסילת ישר. הוא מביא את כל הפסוקים אלו, את הפסוק באיוב, ויאמר לאדם, הן יראת השם היא חוכמה. אני חושב שדיברתי על כך לפני כמה שבועות, הפסוק באיוב, הביטוי, המילה הן, הכוונה היא, זה מיוחד. זה לא כמו החכמות אחרות, הן זה משהו מיוחד. הן יראת השם חוכמה, זה חוכמה מיוחדת, או כפי ששלמה המלך מסיים, קוהל אצלף דבר הכל נשמע, את אלוקים יראה, פסוק 4, קוהלת רביעי, מספר 4, את אלוקים יראה ואת מצווסיו שמור, כי זה כל האדם. אבל, רב לוחנסי נתן איזה נדבך נוסף להגד של אהבת, של עבודת השם, של עולם הדתי. וזה מאוד מאוד חשוב. בואו אני אתן לכם את שני הכותבים. יש אנשים כותבים שיגידו שכל פעולה שאדם עושה היא פעולה מוכתבת, ציווי, mandated, legislated. הקדוש ברוך הוא מצווה. ואין פעולה אחרת שהיא ראויה ורצויה אם היא לא מוכתבת. זאת אומרת, בואו נגיד את זה אצל אנשים. אני אתן דוגמה מהחיים שלי, כן? כי זה מאוד 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 בולט. אפשר להגדיר חיים שלי של משה טרגן כעולם מאוד 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 מוכתב. אני חייב ללמוד תורה כל דקה שיש לי. אני חייב, יש מצווה, יש ציווי, תכתוב, תכתיב. כמובן, מזה אני מתחיל. אז אני יכול להצדיק אכילה, כי אני צריך לאכול, להצדיק שינה, כי אני צריך לישון, להצדיק להתפרנס כמה שאני דורש, אני צריך, כי אני חייב לפרנס את משפחתי, ואני חייב להתפלל, אבל אם יש זמן חופשי שאני לא יכול להצדיק את הביטול תורה, אז אני חייב ללמוד תורה. זאת אומרת, אני נתתי משל של גבר, כי זה מאוד מאוד בולט, מאוד קל להסביר את זה, אבל גם אישה, אפשר למצוא מה אני חייבת לעשות עכשיו, יש זמן חופשית, אולי זה קצת יותר גמישה אצל נשים, כרגע לא ניכנס להבדילים האלו, אז אני חייב לחפש את החסד הבא ואת המצווה הבא, וכל דבר שאני עושה או עושה, אני חייב למצוא את התכתיב, כי אחרת אין כאן פעולת אדם שאדם יוזם. מה זה? מה שאני יוזם, אני חייב לעבוד את השם, את השם מצווה לי, אני מקבל את הפקודות, כן? כמובן, אני מודה ומתוודה שאולי זה בדיוק הבדל בין איש לאישה, דווקא בנקודה הזאת, אבל בוא נלך על זה, בלי קשר לגבר ואישה. מצד שני, אפשר לומר שאני עושה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני, וזו רשימה די ברורה, את תייג מצוות, את ההלכות שאני חייב לעשות, ובזמן חופשי אני יושב בבית, ואני לא מגיע לדלת, אני לא חייב ליזום, יש לי את הרשות היחיד שלי, שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, כמובן בתנאי שהוא לא גולש, ולא פולש, סליחה, לתוך העולם האיסורים. אני יכול לאכול בתנאי שאני לא אוכל בשר לא כשר, אני יכול מסתכל בטלוויזיה, בתנאי שאני לא מסתכל על דברים לא ראויים ולא מתאימים. אבל בעצם אפשר לבנות שתי גישות. הרבה אנשים, אני חושב שאולי, אולי אפשר לומר שזה בעצם דבר שמפריד בין שתי הקהילות. אפשר לומר שהגישה הראשונה יותר חרדית והגישה השנייה יותר מודרנית. זה ג'נרליזציה והכללה, אני יודע, אבל רב לוחנסין בנה עמדה אמצעית, שבעצם הכל תחת ציווי השם. אבל הציווי הוא לא ספציפי, והוא לא מיקרו. אני חייב לשבת בשמונה בערב, כבר קיימתי את כל המצוות, ואין עניים, ואין חסד כבר נשאר. אבל אני לא יכול לחשוב, נו, מה אני רוצה לעשות. אני חייב לחשוב מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, למרות שזה לא מופיע במצווה הספציפית שמכתיב לי מה לעשות בשמונה. אבל כבר צריך להיכנס תחת המטריה, ותחת החסות, ותחת הקליפה הזאת של רצון השם וציווי השם. זאת אומרת, ציווי השם זה לא רק ציווי ספציפי שמתחלחל לביטויים ספציפיים. ציווי השם זה גם איזה רצון השם כללי, וללכת בעקבות הרצון הזה, ולנסות לתאים ולתזמן כל הפעולות וכל הבחירות שאני עושה, לפי רצון השם. שרצון השם משהו יותר כללי ולא רק מצוות ויראת שמיים ודברים ספציפיים. למשל, הוא ציטט את הפסוק מספר 1. ויצב השם אלוקים על אדם. אז אנחנו חוזרים לציווי הראשון. זה הציווי הראשון בהיסטוריה האנושית. אז איך אנחנו קוראים מהזכרונות שלנו? הקדוש ברוך הוא ציווה אדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת. אבל אם נקרא את הפסוקים בצורה מדויקת, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, נקרא את הפסוק, ויצב השם אלוקים על אדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. זאת אומרת, הציווי של הקדוש ברוך הוא כולל גם מה שאנחנו כן עושים, בצורה חיובית, וגם מה שאנחנו לא עושים, העבירות. מה, יש מצווה לאכול מעצי הגן, יש איזה, זה לא פסח, צריכים לאכול מצה ועץ המצה, זה... אין גם מצווה ספציפית פורמלית, אלא הקדוש ברוך הוא, זה ייפול. הקדוש ברוך הוא רוצה שנראה ונתייחס לכל החוויה והשגרה, לכל הממשק שלנו, כחלק מציווי השם. גם אם לא נוכל לחבר את הפעולה X לציווי X. זאת אומרת, הכותב שאומר כל ציווי, כל פעולה שאני עושה, צריך להיות ממותג, labeled. אם זה ציווי X, אני יכול להסתכל בתורה, וכמובן, אצל גבר זה מאוד קל, כי הכל אחרי סתחת תלמוד תורה, אז אני תמיד יכול, זה המחדל, זה הדיפולט, אני חוזר על תלמוד תורה. האישה האחרת אומרת, לא, יש רשות שלי. בכל שסיפקתי את הסחורה ומילאתי את התפקידים, אז אני יכול עכשיו ללכת לדרכי. כמובן, משהו לא מהדהד טוב בגישה הזאת. אז איך למצוא איזה דרך שאני לא חייב, כמו איזה כלב פבלובי, להגיב כל הזמן לתכתוב, אבל הכל יתפס אצלי כציווי השם. וזה נחשב עבודת השם. ואז הגדרנו מה זה טוב ומה זה דת, מה זה עולם דתי. ולפני שמתחילים לחשוב על התנגדות, ומה זה טוב ומה זה עבודת השם. טוב זה אדם שחושב על דבר שהוא טוב, מוסרי, פרקטי, אסתטי, יש לנו את הכלים, את המדע, אני יכול למדוד בלי תורה. בוא נגיד, אני שואל, יהודי, אדם שאין לו תורה, אדם אחרי, אם זה טוב או לא טוב, יכול להגיד, זה טוב כי זה טעים, זה טוב כי זה פרקטי, כי זה פטיש טוב, זה טוב בגלל שזה מוסרי. בגלל זה לא חלק מלמדתי, יש לאנשים אינסטינקט של מה זה טוב בכל הדרגות, בכל הסוגים. יש כמובן את הרצון של הקדוש ברוך. אוקיי. עכשיו שלב שלישי, הגדרנו מה זה טוב, והגדרנו מה זה דת. אצל הקדוש ברוך הוא, תיאורטי, היפותטי, האם הם חופפים או לא. תשכח מהאנשים. אני חי 120 שנה מקס, הלוואי, אבל יש לי יותר נצחיות. מה אצל ההחלטה שלי ב-12:30 בלילה, מה זה טוב? מושגים, אצל הקדוש ברוך הוא. האם הטוב והמושג של ציווי חופפים? מה הכוון הזה? שאלה קלאסית, שאלה ידועה. האם זה טוב רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה? דיברתם על זה? לא קראתי
לזה.
כן, אוקיי. מוכר לך. או, האם הקדוש ברוך הוא מצווה בגלל שזה טוב? אם ניקח את הגישה הראשונה, יצא ש... איך סוגר את השם? יצא שבעצם יש פער בין טוב אובייקטיבי לבין ציווי השם. לקדוש ברוך הוא יש יד חופשית. הוא יכול לשבת ולהכריע ולהגיד, אני מצווה אנשים לרצוח את השני. הוא ציווה לא לרצוח. בקדוש ברוך הוא לא מוגבל. אתה יכול לשבת בשמיים ולקבל כל ההחלטה שהוא רוצה, אומרת הגישה הזאת הראשונה. ואז זה הופך להיות טוב אצלנו רק בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט. ואז אני בעצם מאבד את המסלול הזה של טוב. אין לי יכולת לגשת עם הטוב שלי ולהציג איזה מסלול מתחרע או מסלול אחר. הנה הקדוש ברוך הוא מצווה משהו, הוא לא נתפס את לי כטוב, כי הוא לא קיים. כי אין כזה טוב תרומי או ראשוני. הקדוש ברוך הוא מחליט. הוא יושב בשמיים, הכל הוא ניטרלי, הכל הוא נמצא, הכל יש לו כל האופציות, הוא נמצא בקלפי והוא בוחר מה שהוא רוצה. אחרי שהוא בוחר, זה הופך להיות טוב. אז אני לא יכול להגיד, הנה, אצלי זה נתפס כתוב מעט. המדדים שלך הם לא המדדים. ואתה חייב לעצב את האישיות ואת הקול הפנימי המוסרי לפי התכתיבים והציווי של הקדוש ברוך הוא. זאת גישה אחת. גישה אחרת היא שלא. שהקדוש ברוך הוא בעצם כבול, מוגבל. הוא לא יכול לצוות דבר שהוא לא טוב. כשהקדוש ברוך הוא יושב בקלפי, יש לו רק אופציה אחת. והיא לבחור לצוות לנו לא לרצוח. כי הוא חייב. הוא יצר איזה טוב בו, למה כל זה יצירתו, אין כאן יצירה נפרדת, עצמאית, אבל הוא יצר מושג של טוב, הוא חייב לתאים הציוויים שלו לדברים הטובים. רב לחזין נכנס את זה לתוך הפסוק, רק לראות לכם את החוש הפואטי, השירי, בקריאת הפסוקים, מספר 5, כל השם בכוח, כל השם בהדר. הפסוקים האלו היוו עבור רב לחזין קרקע, בוא נגיד, קרקע עשירה. ההבדל בין המילים הדר וכוח. כוח מספר על העוצמתיות של הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא כוח, שהוא בעל כוח, הוא לא מוגבל, הוא לא מרוסן. הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. אני מחליט עכשיו שהשיעור יתקיים ב-4 בבוקר. אתן חייבות להגיע, כן? אני בעל הכוח. אני מחליט בלי קשר לאף שיקול ואף נורמה. אני מחליט מה שאני רוצה. הדר זה משהו אלגנטי, משהו מקבל, משהו נעים, משהו סביר, מה שעומד בקריטריונים של איזה מערכת אחרת, מערכת הנורמות הסוציולוגיות, החיים הנורמליים, מה שעומד בדרישות האלו. אז נחליט, אם יש להם יותר כוח או יותר הדר. ואל תחשבו שגישה אחת יותר פרום מהגישה השנייה. כי מצד אחד, זה טוב להגיד שהקדוש ברוך הוא מקביל לטוב האנושי, אבל מצד שני זה מרסן אותו. אם אתה בעצם רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא כהכל יכול, אז זה דווקא יותר עוצמתי שהוא מצווה. אז בוא נגיד איזה, נחזור למשל הזה, בוא נגיד הממם במחנה הבסיסי. אז הוא מפגין את הסמכות שלו דווקא בכך שהוא מצווה אותך או את החייל לעשות דבר בלתי הגיוני, לא הגיוני. אם הוא מצווה לחיילים, הנה איזה חם בחוץ, כל אחד חייב לשתות, הוא לא מפגין עוצמתיות, כל אחד צריך לדאוג לשתייה. אם הוא מצווה לו באמצע החורף, עכשיו אתם חייבים לשבת על קרח, אז בעצם הוא דווקא מצווה אותך לעשות משהו בלתי סביר, מטורף, מטופש. ולמה את עושה? רק בגלל שהוא מצווה. אז אם הקדוש ברוך הוא באמת הוא כל השם בכוח, זה חייב לצוות אותנו לעשות את הדבר מטופש, הדבר ה-arbitrary, משהו מחליט מעצמו, לא בגלל שהוא הולם של מערכת אחרת. רב ליכטנשטיין הסביר, ובמאמר הזה הוא לקח אותנו על איזה מסע, מה חשבו במאה ה-15 בנצרות, מה חשבו במאה ה-2 באיסלאם, זאת אומרת, הוא ציטט לנו הרבה הרבה פסוקים. אבל רב ליכטנשטיין אמר שביהדות, למרות שיש קווים שונים וזרמים שונים בתרבויות השונות ודתות השונות, אצלנו רב ליכטנשטיין אמר שהמסורה הבסיסית המקובלת היא השנייה, שהקדוש ברוך הוא הדר. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו מה שטוב עבורנו. לא בגלל שהוא ציווה, אלא שיש טוב אוטונומי, עצמאי. וזה מהווה את הבסיס למאמר, כי אם אין טוב עצמאי, אז כל המאמר נזכר. כי אין כאן יכולת לגשת, הנה, הקדוש ברוך הוא ציווית אותי לשחוט את יצחק, זה לא נשמע לי טוב. מה אכפת? איך זה נשמע לך, בן אדם הקטן? אם הקדוש ברוך הוא ציווה את זה, צריך להיות לא רק הציווי, אלא גם הדבר הטוב. ברגע שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם מוגבל, תלוי בטוב עצמאי, אז כל המאמר מתחיל לעוף. יש מנוף למאמר הזה. איך רב ליכטנשטיין הוכיח את זה? אז קודם כל יש לראות את זה בפסוקים, בחבקוק, מספר 6, טהור עיניים מראות רע, הביט אל המעל לא תוכל, למה תביט בוגדים, תחריש בבלה רשע צדיק ממנו. עכשיו פעם אפשר למשוך ולמתוח כל פסוק, הפסוקים בתנ"ך מאוד 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 גמישים, אבל ההיטים, הצליל של הפסוק כאן מאוד מאוד חזק, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל רע כשיש רע בעולם, וניצול אנשים חפים מפשע קשה לקדוש ברוך הוא, הביט אל המעל לא תוכל, למה תביט בוגדים, למה אתה שקט כשיש רשעים שבולים את הצדיקים ומביסים את הצדיקים ומנצחים את הצדיקים. אם תרצו את הפסוק בהזינו, מספר 7, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, כאל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, שקדוש ברוך הוא תמים, אין עוול צדיק ישר. בעצם יש כאן גישה דומיננטית, דגש חזק על הקדוש ברוך הוא שהוא גם טוב. שיש טוב, הקדוש ברוך הוא גם טוב. ורב ליכטנשטיין הביא לנו ראיה דווקא מאיזה קבוצת אנשים שלמדו בקיימברידג' ולמדו פילוסופיה פלטונית במאה ה-17. Go figure, כן. אנחנו נסיטט לנו שהקיימברידג' פלטוניסטס, אנשים שלמדו וחקרו פילוסופיה פלטונית בקיימברג של ה-17, שאחד מהם הגדול זה בנג'מין וולצ'וט, אף אחד לא שמע על בנג'מין וולצ'וט, הוא שם לב לכך שאברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא בפרשת וירא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, בעצם מה ההנחה של האתגור של אברהם אבינו, של התביעה שלה? שיש מושג של משפט. ההחלטה שלך להרוג את סתם, אם יש צדיקים, להרוג את צדיקים רשע, לא הולם את הגישה של משפט. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אתה שופט הארץ, אתה חייב לציית, כביכול, להנחיות של עורכת משפט. אז בעצם אברהם אבינו מניח שהקדוש ברוך הוא הדר, לא כוח, וזה שהוא מחליט סתם, משמיד את סתום, יש לאברהם, למרות שאצלנו זה יתפס כחירוף וכפירה, אברהם אבינו יכול במדרגה שלו, ברמה שלו, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולשאול, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. בנות, כאן הגענו, ניקח איזה סיידבור, איזה אתנחתא, משהו מאוד 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 חשוב, בגישה רב ליכטנשטיין לתורה מדע. אני לא שמעתי את זה מאף אחד אחר, אני חושב שזה החידוש שלי. האנשים שסיפרתי להם, הם הסכימו. מי שמכיר את עולם התורה של רב סולובייצ'יק, עולם ההגותי, רב סולובייצ'יק חושב הרבה על המגע וההתנגשות והמתח והתיזיס, אנטי-תיזיס, סינתזיס בין מערכות שלמות. אז הוא לומד, מה חשבו הפילוסופים הפלטוניים? מה חשבו האנשים הפילוסופים הגרמנים הקיומיים, אקזיסטנציאליסט במאה ה-19? מה חשבו העולם הנוצרי? מערכת המתמטיקה, מה היא אומרת? כמובן לא רק מבחינה טכנית, אלא מה המוסר שעולה מתוך המתמטיקה, הדבר שקאנט מאוד מאוד עקב אחרי. ואני לוקח את האמירות הגדולות האלו מעולמות אחרים, אני מאמין אותן, מול האמירות התורניות, ונראה איפה יש סתירות, איפה יש הבדל, איפה יש חפיפה, נייצר איזו ראייה יותר פנורמית ויותר הוליסטית. זאת אומרת, יש כאן יציאה. סולובייצ'יק יוצא, בצורה פיזית, יוצא מהבית מדרש הקטן בבריסק, ונכנס לתוך אוניברסיטה של ברלין, ולומד שם. יש יציאה גופנית, לא רק איזה מטאפורת, אני יוצא למערכת אחרת. יש סיפור מה אני תמיד מספר לתלמידים שלי, גם לבנים שלי, גם למשפחה. שמרו על רב סולובייצ'יק, דיברו עליו, דיברו על הרבה לשון הרע, הרבה גאסיפ, חבל שלא יהיה פייסבוק. כולם בעולם הישיבות בתחילת המאה שמרו על הגאון המבריק של יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, אבל גאון שזה משהו מוזר שהולך לאוניברסיטה, שאף אחד לא הולך לאוניברסיטה בתקופתו. שמרו עליו. פעם רב סולובייצ'יק נסע לעיר הגדולה של ורשה לקבל איזה טיפול רפואי. אז כל הבחורים בישיבה שמו לו מערב. הם יתקפו אותה, והם בושתים. ידעו שיש כאן איזה ברווז מוזר וצריכים לראות, להוכיח שהוא בעצם מזויף. אז תפסו אותו, לא בצורה פיזית, תפסו אותו באיזשהו מקום ושאלו אותו, הנה שמענו עליך יוסף הלוי סולובייצ'יק, בואו נעסוק קצת בלימוד. והתקיפו אותו כל מיני שאלות, סוגיות הכי עמוקות, הכי מסובכות בשעס, אחד, הוא יורק. כן. אז בסוף, אחרי איזה שעה נתאמו, ושאלו אותו יוסף, אנחנו צריכים לשאול אותך משהו. אנחנו לומדים תורה כל היום, ממש 20 שעות, אנחנו מתמסים ללימוד תורה. אתה הולך לאוניברסיטה, איך אתה כל כך שולט בתורה? מה זה? אנחנו נתאמים. איך אתה מצליח? אז סולובייצ'יק אמר להם, זה פשוט. בזמן שאתם לומדים תורה, אני גם לומד תורה. בזמן שאתם יושבים על ספסלי בית מדרש ומספרים לשון הרע עליי, אני הולך לאוניברסיטה ולומד קצת פילוסופיה. זה הסקייג'ול שלי, זה לא רק זמני. זאת אומרת, אתם מבזבזים, כן? לא, אני אומר לה. אני תמיד מספר לפעמים, כשבחורים הולכים לקולג' Ivy League colleges, אני אומר להם, יקשה להם הסוד הכמוס ב-Ivy League colleges, שיש לכם הרבה, הרבה, הרבה זמן חופשי. אז בזמן שכל אחד לומד לקורסים, אתה גם תלמוד לקורסים. בזמן שכולם משתכרים, אתם תלמדו תורה. כי יש איזה 4 קורסים, ומה עושים? אני הייתי שם לפני חודש, הייתי בפרינסטון, שאלתי לכם, כל השבוע שותים, אז מה אתם עושים בסוף שבוע? בסוף שבוע מתפללים, לומדים, יושבים, מדברים אחד לשני. אז בזמן שאתה מספר לשומר עליי, אז אני עכשיו הולך ולומד באוניברסיטה. התחושה לפחות האישית שלי של רב נסים הייתה שונה לגמרי. הייתי מצטט את הפסוק בסוף פרשת שמיני. ומן המקדש לא יצא. אני נמצא בתוך בית המדרש. לא מעניין אותי שום דבר אחר, רק עבודת השם והדרך והמסלול שלי לעבודת השם. אלא הנה, יש כאן מבזק, newsflash. גם אנשים מחוץ לבית המדרש הם אנשים טובים, כי הוא יומניסט, הוא מכבד כולם. וגם דברים שהם חשבו, אולי שווה, ואולי זה יעזור לי לעבודת השם שלי. כי למרות שחזל וראשונים היו אנשים ענקיים, פשוט אין להם הזדמנות לעסוק בהכל. אם אני יכול לצטט ולייבא, הייתי קורא לרסול רז'ק מנצח, קונדקטר. הוא מנצח על הרבה כלי מיוזיקה בתזמורת. הייתי קורא לרב לכנסין המייבא, אימפורטר. אני אקח מה שראיתי בחוץ ואני מייבא אותו, וזה יעזור לי למשל. רב לכנסין סיפר לנו את המשל הזה, את הדוגמה הזאת. אבא של רב לכנסין בסוף חייו היה התעוור, היה עיוור. רב לכנסין סיפר לנו שדרכו להזדהות עם אביו, איך הוא יזדהה עם אדם עיוור, blind person. אז הוא קרא הרבה מג'ון מילטון, סופר אנגלי במאה ה-16-17, שהוא גם נהיה עיוור בבית הסוהר, בבית הכלא, והוא כותב שיר, קוראים לזה סמסון אגניסטיס, על שמשון כשהוא התעוור. אז אם אני רוצה להיכנס למיינד ספייס, למוח, לעולם של עיוור, ואני לא יכול לסמוך על רב אבאי לספר לי מה זה להיות עיוור, כי וגם רב ששת ורב יוסף שהיו עיוורים עסקו בנצח. הם עסקו בהלכה X והלכה Y, לא מספיק זמן לטפל בשאלה איך זה להיות אדם עיוור. אם אני רוצה להיכנס למיינד ספייס של אדם עיוור, אז אני חייב לקרוא, אני לא חייב, אבל זה יעזור לי אם אני קורא שיר שנכתב על ידי סופר עיוור, משורר עיוור, על אדם עיוור, נביא עיוור. ואז אני יכול להיכנס עמוק עמוק ולהבין. פעם שאלנו רב לכנסין, למה לקרוא ספרות? כי בעצם גם מי שמקבל את הערך ואת החשיבות של לימוד חיצוני ולימוד חילוני, לפעמים זה מוגבל למתמטיקה, מדע, דברים שהקדוש ברוך הוא יצר. God's creation is not man's creation. זה היצור של הקדוש ברוך הוא. אבל לקרוא איזה שייקספיר או ספר או שאדם קרא או שירה. אז הוא אמר לנו, מילים מאוד מאוד חותכות, הוא אמר שלקרוא ספרות זה הכשר מצווה. איזה הכשר מצווה? לא לעבור על לא תונו. יש מצווה וגם איסור להגיד את הדבר הנכון במצב הנכון. לדעת את האנשים, EQ, Emotional Intelligence, ולא IQ, ולדעת מה להגיד בבית אבל, מה להגיד לאשתך, מה להגיד לבן, מה להגיד לתלמיד, מה להגיד כל הזמן לעשות מצוות. לצערנו, אנחנו מכירים אנשים שאין להם את האינטליג'נס הזאת הרגשית, ואומרים את הדבר הלא נכון, ופוגעים באנשים, וככל שקוראים יותר על האנשים, ועל חייהם, ועל הקשרים שלהם, ועל היחס אחד לשני, אז אפשר להבין human nature, טבע אדם יותר טוב, ולקיים את המצווה הזאת בצורה יותר טובה. אבל תמיד הרגשנו שזה זיבוי לא מדבר על הפילוסופים הגדולים, והקווים הכללים והאמירות הכלליות של קאנט ושל אי. זה יותר, אני נמצא בתוך בית המדרש, ואני מכבד גם מי שנמצא מחוץ לבית המדרש, וחוכמה בגויים תאמין, וזה יכול לעזור לי ביכולת שלי להתקדם כלפי הקדוש ברוך הוא. יש לי ראיה שאי אפשר לסתור אותה. כן, בגמרא, כשמגיעים לראיה כזאת, איך הגמרא מסיימת? ראיה שמביסה את כולם? תיופתא דרבא תיופתא, שמע מינה. אז יש לי את התיופתא, את הראיה, יש לי את הכדור בתוך הנשק. פעם נתן שיחה בליל שבת, ליל שישי, פרשת בראשית, וכולם היו עייפים, אני זוכר נכון, מיד אחרי שמחת תורה, והוא מדבר. וכל אחד ישן, כל אחד בשורות הראשונות ישן. אז באמצע השיחה, oratoria, rhetorica, הכי הכי משוכללת, הכי אלגנטית, הוא צועק. נגיד זה באנגלית, הוא גם תרגם את זה לעברית, אבל זה בשורש, זה אנגלית. הוא צועק. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty back together. יש איזה שיר ילדים. על Humpty Dumpty איזה ביצה שיושב על הקיר ונופל, וכל אנשי המלך וכל ההורסמן וכל אנשי הסוסים לא יכלו לתקן את Humpty Dumpty. זה שיר ילדים אנגלית. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a good fall, all the king's horses couldn't put it. ממש שיר ילדים של... ככה פתאום, כולם בשתי שורות ראשונות. האם רבולציה סיטי תמתי דמתי? מה זה? כנראה שזה שיר עם מטאפוריה. שזה שיר שהוא משל על נפילת האדם. שאדם נפל בצורה כל כך דרסטית שאי אפשר לתקן אותו. למרות שמנסים, אתה יכול להשקיע את כל המאמצים, all the king's horses, all the king's men, אי אפשר לשקם את האדם למצבו הקודם בלי גאולת השם, בלי שהקדוש ברוך הוא ייכנס. מי ידע, כן? מי ידע שזה מצפה על נפילת האדם? אחרי השיעור, כל הבחורים ישראלים נקשו אליי ואמרו, מי זה המתי דמתי? אחרון, הראשון, הוא חכמי אשכנז, חכמי ספרד, מי זה, איזה ספר כתב? אמרתי, זה שיר ילדים. בחיי, אני לא יכול לצייר תסריט שרב סולובייצ'יק מצטט המתי דמתי. הציטוטים שלו הם כל כך עילאיים ומרוממים וסופיסטיקטד ומתקדמים ו... זה הולך לזה נציטט מאמנים, מאמני ספורט. לא רק, כמובן. אבל הייתה איזו תחושה של אדם שנמצא בפנים ו... רוב אנשים שנמצאים בפנים מזלזלים במי שנמצא בחוץ. הם לא שווים, אין להם חוכמה. סרב סולובייצ'יק, התחושה שלי הייתה שאדם שיוצא לומד, בונה, ואז מנצח, כמובן, כשהבסיס, הקו הבסיסי הוא עבודת השם ותורה, ואם יש חפיפה בין המערכות החיצוניות, אז נקבל אותם ונמזג אותם. תקראתי תחושה אחרת של הכנסין. במיוחד הוא מצטט אנשים, לא כל הזמן דרכים וזרמים, וגם הזרמים שהוא מצטט. איתו סולובייצ'יק, לפעמים אתה מקבל את התחושה שהוא מצטט זרמים בצורה נוטרלית. הוא לא עושה פילטר. בהתחלה, האם האמירה הזאת תהיה זהה עם הדעה התורנית או לא? מה חשב קאנט, מה חשב קירקגורד, מה חשב, ואז אחרי שאני מציע מה שהוא חשב, בואו נראה את ההבדלים. איזה גישה נוטרלית, פתיחה. אינטלקטואל אנסטי, כי אני רואה את אינטלקטואל, אני חייב לראות, ואז... טוב, לך עשינה, אתה מקבל את הראשם שמצטט אנשים שדווקא ישחק לטובתו. אנשים שנדעו מול גלים, גלי חילון, כל מיני מאות, מאה 16 היה איזה גל חילון, סקולריזיישן, הוא עומד נגד, גם לך עשינה עומד נגד הגל הזה המודרני, אז אתה מקבל את הראשם שהוא לא מנצל, אלא מגייס אותם. להיות בקבוצה שלו, שאתה כבר הגעתי לשלב שיכולתי לחזות מראש מה המשפט הבא של הבלכנסין. שמעתי כל כך הרבה שיחות והיה כל כך הרבה, כל כך מסודר, יכולתי לדעת מה המגמה, לאן זה מגיע, מה התוצאה הסביבית, מה הטרמינס. רבה מטל לא יכולתי, רבה מטל יבא מזה עם המהפכה וקוראים לזה באנגלית head on a swivel, הראש שלי מסתובב. לא יכולתי לדעת מה יהיה המשפט הבא, מה הוא יגיד, מאיפה הוא יביא את זה, כמו קצת רב מידן. אתה לא יכול להבין מה המשפט הבא שיפלו מתוך הפיו שלו. זאת אומרת, ידעתי את הסוף. ואתה מחבר תחושה, כן, הוא מצטט את כולם כדי לתת איזו תחושה של שוויוניות, הוא חשב ככה. אתה כבר יודע את מי הוא יעדיף, את מי הוא יצטט וידגיש. זה גם דוגמה של הבנג'מין וישקאט הזה, שאף אחד לא שמע ממנו חוץ מה... אתה מדי ישנה. אני מבטיח לכם שבקיימברידג' היום לא יודעים מי זה. אבל בישיבת הר ציון, כל אחד יודע מי זה מתיו ארנולד, ומי זה סי.אס. לואיס, ומי זה כל הנבחרת של רב ליכטנשטיין. יש איזה סיפור שב-68 משהו, הייתה הפגנה מול האום בניו יורק לאיזה שבט של אינדיאנים בדרום, לא בדרום אפריקה, באמצע אפריקה, שאף אחד לא שמע עליהם, שהוציאו אותם מאדמותיהם והביאו אותם למקום אחר. אפילו אני לא זוכר את השם שלהם, לא האנשים הידועים של אותם שנות ה-60, אלא איזושהי קבוצה שסבלה ניצול והעתקה מאדמותיהם. זה הפקנה. זה אותו יום, רב לכנסין, העיר את כולם לתפילת ותיקן, נתן את השיר יומי מ-7 עד 8, יהיה אפשר להפסיד את השיר, וגירר את כולם באוטובוס להגיע להפגנה. בהפגנה הזאת, באמצע החורף בניו יורק, היו 25 אנשים. מתוכם 23 תלמידי ישיבת יוניברסיטה, תלמידי סמיכה, רב לכנסין והתלמידים. ושתיים מאחרים שנכנסו עכשיו. ואיזה תלמיד פונה לרב לכנסין, אומר, מה אנחנו עושים פה? למה אנחנו מבטלים את התורה? איזו תחושה של... So, לעשות את הדבר הטוב, בלי קשר למה שאחרים עושים ולא עושים. לעשות עקרונות, עקרונות שוות. להגן עליהם. צריכים להגן על עקרונות. אז גם האמירה של אברהם אבינו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, וכמובן, הביטוי הכי חזק לשאלה הזאת, האם הקדוש ברוך הוא מצווה דבר בגלל שהוא טוב, או זה טוב בגלל שהוא מצווה, אם יש... טעמי מצוות. כל העבודה הזאת של הראשונים, לחפש טעמי המצוות, שבראש הקבוצה עומד הרמב״ם, הוא החוד החנית, ספר המצוות, גם ספר החינוך, כל המבצע הזה בעצם מניח שיש טעם למצווה. כי אחרת, אתה אומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא מצווה מצווה כי יש טעם, וחבל להפסיד את הזמן ולפספס את אם אנחנו מחפשים דבר שהוא לא קיים. אז האמת היא שיש אמירה מפורסמת נגד הגישה הזאת, כאן בחלק הקטן שהדבקתי בסוף, זו אמירה בספרה בפרשת קדושים. רבי אליעזר בן עזריה אומר, מניין שלא יאמר אדם אי אפשי לבו שעניס. אני לא רוצה שעניס. אי אפשי לאכול בשר חזיר. אני לא רוצה חזיר. אי אפשי לבוא על הערבה. אני שונא עריות. אלא מה יגיד? אבו יגיד, אפשי, אני רוצה ערבה. אני רוצה חזיר. אני רוצה איסורין. ומה יעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. אמרו לומר, ואפתיר לכם מן עמים, נמצא פרש מן אווירה ומקבל מלכות שמיים. לפי בלו זה בן עזריה, בעצם עבודת השם האידיאלי זה לא לחפש דם, להגיד, מצידי הייתי רוצה לרצוח, מצידי הייתי רוצה ערבה, מצידי הייתי רוצה בשר בחלב, אלא הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ואני מקבל. זה עדיף. כמובן, ובא מתל חילק בין מצוות שכליות ובין מצוות חוקתיות, אבל נניח את זה כרגע. ובכך זה חשב שזה לא הקו הדומיננטי, זה לא הזרם המרכזי שלנו. אמר רבי יצחק, מספר 8, גמר בסנהדרין, מפנה לא נתגלו טעמי תורה. למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו את כל הטעמים? לפי בלעד זה בן עזריה, שקראנו, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה מצוות לפי טעמי מצוות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה נמשכים אחרי כל מיני דברים טובים, ובכל זאת, בגלל ציווי המלך אנחנו... נרתעים, עצורים. אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. למה הקדוש ברוך הוא לא מגלה טעמי מצוות? כי הוא גילה שניים, שתי טעמי מצוות, ואנשים טעו, אנשים פישלו, שלום המלך. למה? ששתי מגרות נתגלו טעמן? נחשב בהם גדול עולם, כתוב לא ירבה לו נשים. אסור למלך להתחתן עם יותר מ-18 נשים. למה? כי יסירו את לבבה. זה כתוב פרשת שופטים. אמר שלמה, שורה שלישית, אני ארבה ולא אסור? אני ארבה נשים, ואני אקפיד שאם לא יסירו את ליבי. עוד שתי דקות נסיים, כן. וכמובן, בסוף חייו, היטו את לבבו. כתוב, לא ירבה לא סוסים. למה? שהוא לא יושב בצבאים. אמר שלמה, אני ארבה ולא אשב. מה קורה בסוף? כל העושר שלו, גיר אותו חזר למצרים. אבל ההנחה פה בהגמרא היא שיש טעמים, ולא רק שיש, אלא שקדוש ברוך הוא מצידו מוכן לגלות לנו את הטעמים לולי סיכון. נגיד, או, זה אין הטעם, אז אני אתפוס את הטעם בלי לתפוס את המצווה, בלי להיזהר מן העבירה. וגם כשאין טעם, יש סיבה. הרמב"ן מביא בפרשת קידושים, אין הכוונה בהם, כי אתה חשוב, מספר 9, שתגזר את המלך מאחרי מלכים משום מקום בלא טעם. אי אפשר להגיד שזה בלא טעם. זה כלום. כי כל אמרת אלוקה צרופה. רק החוקים הם גזירת המלך. אשר יחוק במלכותו בלי שיגעתו אותם. הקדוש ברוך הוא מחליט, יש טעם פרה אדומה ואני לא אגלה אותה. יש טעם ברציחה ואני כן אגלה אותה, שזה מובן לנו. ואין המנהנים בהם, אבל מהרים אחרים בליבם. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שנהרהר ולא נדע, מקבלים את עליית המלכות. כי זה טוב, כי אנחנו מקבלים את מלכות השם. אבל כולם, סוף הרמב"ן, בטעם נכון ותועלת שלמה. ויש טעם, אבל הקדוש ברוך הוא, יש סיבה שהוא לא יגלה את הטעם. אז יש תגמה בסנהדרין שיש טעם לכל מצווה. הקדוש ברוך הוא מוכן לגלות את הטעם של כל מצווה ללא הכישלונות והתיאוריות של האנשים. יש את הרמב"ן, הרמב"ן טוען שאולי יש מצוות שהקדוש ברוך הוא מחליט לא לגלותם, לא רק בגלל הטעות הטכנית, אלא בגלל איזה שיקול אחר. ובלחזי נוסיף, ייתכן שגם הקדוש ברוך הוא יצווה אותנו על דבר שאין שום טעם. אבל גם אז יש טעם, כדי לבנות משמעת. והוא ציין את הדוגמה של הממם, של המפקד. שמפקד שדווקא כשהוא רוצה לבנות משמעת, שזה טעם חשוב, כי בצבא, בלי משמעת, צבא לא יצליח. אבל כדי לבנות משמעת, דיסציפלין, אני חייב לצוות את החייל לעשות את הדבר הכי מטופש, אז יש טעם, אבל לא בתוך הציווי הספציפי. אני אקריא לכם, וזה נסיים, כמובן נעצור בשבוע הבא, הלשון של לחצים, הציטוט כל כך אלגנטי וכל כך יפה, אני מקווה שזה פה, כן. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מצווה רק בגלל שזה טוב, we must add, אנחנו צריכים להוסיף, זה התוספת של לחצים, that one of the things intrinsically good, אחד מהדברים שזה טוב, פנימי, is that rational creatures should freely surrender themselves to their creator in obedience. זה טוב שאנשים שכליים, מרצונם החפשי, נכנעים ליוצרם במשמעת. זה טוב לנו, זה טוב לי להיכנע ולמסור את עצמי לקדוש ברוך הוא, זה טוב לי. The content of our obedience, התוכן של הציות, the thing we're commanded to do, הדבר שאנחנו מצווים, תמיד תהיה טוב פנימי, תמיד תהיה intrinsically good, כי אני מתמסר. Something we ought to do, דבר שצריכים לעשות, even if Hashem had not commanded, אפילו הקדוש ברוך הוא לא ציווה, אבל בנוסף לזה, בנוסף לתוכן של מצווה, the mere obeying, הציות עצמו, is intrinsically good. זה טוב פנימי. For in obeying, כי בציות הזאת, בציתנות הזאת, obedience, ציתנות, a rational creature, אדם שכלי, consciously, במודעות, enacts its creaturely role, מממש את התפקיד שלי כיצור. התפקיד שלי כיצור זה להיכנע לקדוש ברוך הוא. וכאן הביטוי השירי, אני לא יודע רב חסין ציטט מישהו, reverses, תקשיב את זה באנגלית, אחר כך בעברית, reverses the act by which we fell. אנחנו משחזרים את הטעות הראשונה של אדם הראשון. Reverses the act by which we fell. בעצם מהפכים. Reverses. What's the word for reverses? מהפך. מהפך את הפעולה שדרכה נפלנו. Treads Adam's dance backwards. אנחנו רוקדים הריקוד של אדם בחזרה. And returns. זאת אומרת, אם אני רוצה לחזור לגן עדן, לרקוד את הריקוד של אדם הראשון, אז אדם הראשון הוצא מגן עדן בגלל שהוא בגד. הקדוש ברוך הוא ציווה והוא לא שמע. אם אני רוצה לעשות את השחזור, את החזרה, את השיקום, אני חייב לציית, ואולי מציית גם ללמוד למה אני מציית. כי אז אני בעצם מתקן ומשקם את החטא הגדול של אדם. וזה טוב לי גם אם אין תוכן למצווה ספציפית. אבל בסופו של דבר יש טעם ויש. הקדוש ברוך הוא לא סתם מצוות בגלל שכך הוא חושב. אז שיש טוב. לא התחלנו את השאלה. השיחה הייתה, מה קורה כשיש סתירה בין טוב לבין פרומקייט וגודנס? אבל זה שליש מהמאמר. בנו, אתם מרגישות את המערכתיות פה, שבסדר, אנחנו יודעים מה לעשות בעקדה יצחק, בר מוריה. אבל זה דקה אחת. השאלות האלו הן שאלות יותר רלוונטיות לחיים שלמים. וכל הזמן אנחנו נגררים l'riya miopit v'lo riya panoramit. We get trapped in myopic views. In the neighborhood, by Zohar Hanachon. Ki totsa'a me ha-shiklu Hanachon. Say that who yitekzat l'shama, who yitekzat l'shama, who, well, b'etzem, ziyotzei misharish chazak veitan. Comes down l'shlov, ene bonasekacha, bona melech b'kivon hazeh. Sh'shiklu yoter chashuv me'achlata. V'arachim shondim me'achorei. As it's tov amar. And mazeh tov. Mazeh dat. Yim HaKadosh Baruch Hu. אצל הקדוש ברוך הוא זה חופף או לא? אצלו זה חופף. אז עכשיו המאמר מתחיל. אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא חופף, סליחה. הקדוש ברוך הוא זה לא חופף, מה קורה כשיש פער מהזווית שלנו בעולם שלנו? אצל הקדוש ברוך הוא אין פער, אבל בזווית שלנו, בעולם השבור שלנו, שאני לא יודע למה זה טוב, אני לא יכול להגיד שזה טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה ממני, מה אני יכול לעשות, איך אני מכריע? מנסה שנגיע לכך שבוע הבא, אוקיי? אבל בלי הבטחות שנגיע למשהו מהפכני בתשובה, התשובה היא כבר ידועה, צריכים לעשות את הקדה. למה ואיך והטונים זה מה שיהיה את ההתייחסות ואת השיעור.